פסוק ב'. כתוב ככה: דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. רש"י מתייחס, מה זה שבת להשם? מה שבתה? מילא תגיד לבן אדם, שמור שבת. זה מקובל, שמור שבת. לעשות מלאכה, עונג שבת, כל הדברים האלה. אבל מה זה, לארץ אפשר לדבר? יצא לכם לדבר אל הארץ פעם? יצא לך לדבר עם הארץ פעם? לא יצא לך. לא יצא, על הארץ, אני לא אומר, מה זה, זה עפר? אז מה זה שבת, שבתה הארץ שבת להשם? אומר רש"י, לשם השם, זה הכוונה. למה? כשם שנאמר בשבת בראשית, שגם עושים שבת בראשית לשם שמה, לשם השם. עושים. למה זה נאמר? הייתי בשי למורה מסביר את הדבר. יש כאלה בחקלאות שמדי כמה שנים עושים, הם משמיטים את הקרקע, פשוט לתת לה לנוח. וזה נקרא מחזור זרעים. שמדי פעם עושים לקרקע שביתה טעמים כלכליים. כי אז האדמה מסוימת יותר יבול יותר טוב אחר כך. זה מה שהוא רוצה להגיד רש"י. שבתה הארץ שבת להשם, זה לא בשביל שלאדמה יהיה יותר טוב. כמו שאנשים מנסים להסביר ששנת שמיטה זה עניין כלכלי, עניין חקלאי, עניין... זה לא נכון. מה זה להשם? להשם, הכוונה היא באופן פשוט, לשם השם. מה זה שם השם? גילוי רצון השם. כשאדם שומר שבת, אותו דבר לגבי שבת דרך אגב. גם בשבת, יש כאלה אומרים שהשבת זה חוק סוציאלי. למה חוק סוציאלי? פעם בשבוע לנוח. עושים שבת. מגיע לאדם פעם בשבוע. היום כבר יומיים נחים. יש מקומות שכבר שלושה ימים נחים. אני זוכר כשהייתי בקיבוץ, אז היה כאלה שעובדים בתורנות. בשבת, והיו לוקחים שבת ביום שלישי. אז הוא אומר, יש לך יום שבת? אין לך שבת. למה? כי זה הצטייר בעיני אנשים, מה זה שבת? שלא עובדים. כאילו זה עניין סוציאלי, חברתי. וגם כן חשוב הדבר הזה, אבל זה לא נקרא שבת להשם. אתה עושה שבת בשביל לגלות את מלכות השם. ישמחו במלכותך. שומרי שבת וקורא עונג, זה נקרא לשם, לשם מגילוי מלכות השם. אותו דבר אתה עושה שמיטה, לא בשביל התועלת הכלכלית, החקלאית, אלא אתה עושה שמיטה בשביל שיתקדש שם שמיים, תתגלה מלכות השם. זה נקרא שבת להשם, זה רש"י. מה היינו עושים בלי רש"י, מה אתם אומרים? אנחנו במשניות. פסחים, פרק פרק ה' משנה ט'. עכשיו, איך מקריבים את קורבן פסח? כיצד תולין ומפשיטים? עכשיו, אני רוצה להסביר לכם, ראיתם פעם איך שוחטים כבש? לא ראיתם, וואי 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 וואי. מה, לא הייתם בבית המקדש? גם אני כמעט לא ראיתי, אבל פעם אחת הייתה כאן קבוצה של... בני העדה האתיופית שלמדו להיות רבנים לפני 20 שנה, משהו כזה. והסמיכו אותם, להיות רבנים. אבל בין שאר הדברים לימדו אותם גם שחיטה. ואז המורה שלהם, הרב השוחט שלימד אותם, הוא רוצה להראות להם איך שוחטים. אז אני הצטרפתי לקבוצה הזאת, לראות איך. אז בדיוק כמו שכתוב במשנה הזאת, איך לוקחים את הכבש, תולים אותו, אחרי ששוחטים אותו, משיבים אותו, שוחטים אותו, אחרי זה תולים אותו על איזה איבר בקיר עם הראש למטה והרגליים למעלה ומפשיטים את האור. והשוחט כבר הוא אומן בזה. זה צ'יק 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 צ'יק, כמו בגד, האור, פשיט האור. זה אומרת המשנה, בוא נראה. כיצד? תולין מפשיטים את האור. ומקוליות של ברזל, זה הרבבים האלה, קבועים בקטלים בעמודים בבית המקדש, שבהן תולין ומפשיטים. אז מסביר כאן המשנה אומר, כיצד תולים את קורבן הפסח, מפשיטים את אורו, ומקוליות של ברזל, לבבים, שראשיהם כפופים והיו קבועים בקטלים של העזרה, בעמודים של בית המטבחיים, שבהם תולים את הפסח ברגליו האחוריות למעלה, מפשיטים את אורו. וכל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט, הרי היו שם המון קורבנות, אז מה היו עושים? לא היה מספיק לבבים לתלות את כל הקורבנות. אז מה היו עושים? שכל הנקודות כבר מקלות דקים, היו לוקחים מקלות דקים חלקים, שאוסרו מהן הקליפתם, היו שם בעזרה, הוא מניח את המקל על כתפו ועל כתף חברו, את הפסח על המקל, הוא מפשיט את אורו. זאת אומרת, היו שמים עם שני אנשים, על הכתפיים של כל אחד, ששניהם עמד מקל, ותלו עם חבל, תבלו את ה... קשרו את הרגליים האחוריות של הכבד, והיה תלוי למטה, בצורה כזאת, והיו פושטים, תוך כדי שהם תולים, היו פושטים את האור. כן? כל מי שאין לו מקום לתלות, להפשיט מקלות דקים חלקים, היו שם, הוא מניח על כתפו, על כתף חברו, ותולו ומפשיט. רבי אליעזר אומר, 14 צריכה להיות בשבת, שאז יש בעיה, מניח ידו על כתף חברו ויד חברו על כתפו ותולה ומפשיט. מדוע לא עושים ככה את הידיים, אחד, כל אחד שם את היד ימין על השני, קושר את הכבש והיו מפשיטים. אז מסביר כאן למה בשבת זה לא היה ככה. ואין משתמשים במקלות שהאסורים הם בטלטול בשבת. לכן לא משתמשים במקלות, אלא מניח ידו על כתף חברו, מניח וכולי, ידו השמאלית על כתף הימנית של חברו, ויד חברו של כתפו שמניח חברו על יד השמאלית על כתפו הימנית, ותולה את הפסח על זרועותיהם, ומפשיט כל אחד הקורבן בידו הימנית. היד הימנית הייתה חופשייה, בצורה כזאת, הם מפשיטים את
זה. השחיטה הייתה בשבת?
לא, השחיטה הייתה, לא, היו כאן שוחטים, ברצפה, אבל היה שם אבן.
מה חגים? שישי?
לא, בשבת בטח, בפסח.
בשבת שוחטים גם בפסח.
למדנו את זה, בקורבן פסח בשבת שוחטים. לא, לא דוחים את הפסח. אבל מה, יש דברים שזה אסור. אני אומר, דוגמה, אתה יכול לעשות את זה אחרת, בלי מקלות, אתה תעשה את זה ככה.
אפשר
להתאמן על זה. אנחנו באורות. בוא תשב כאן. אורות, דה, פי, דה. יש כאן איזה כאן, שמי רואה כמה דברי הקדמה. קודם כל, נדבר כאן על נשמה במלאכים. נשמה לא רואים, אולי מישהו ראה כאן נשמה, אני לא יודע. נשמה לא רואים. אבל כל בר דעת מבין שאדם זה לא רק בשר, אלא יש לו גם נפש, יש לו נשמה. למרות שאי אפשר, איך אומרים, למשש אותה, מבינים שיש נשמה. אותו דבר מלאכים. מלאכים לא רואים. לא רואים, זה לא דבר פיזי. רואים ברמב"ם, אתמול באוכל אמרו, נשמה, מלאכים זה צורה בלא חומר. זה לא, אין לזה, זה לא דבר חומר. יש בירור של נפש החיים מביא את זה בצורה מאוד יסודית. מי יותר חשוב, המלאכים או בני אדם? למה? אז אומרים, גם זה וגם זה, אבל יש צעד במלאכים שאין בבני אדם, שאין במלאכים. שהאדם, הוא למעשה, בהתנהגות שלו, הוא מניע את המלאכים. כמו שהאדם שעושה דברים טובים, אז הוא יוצר כביכול, גורם למלאכים הטובים להתגלות בעולם. אדם שעושה דברים לא טובים, אז הוא עושה למלאכי חבלה להופיע בעולם כולנו. האדם, הוא, יש לו את המלאכים נקראים עומדים, והאדם הוא מהלך, הוא בעצם המנוע של המלאכים. אני לא מבין בזה מה שאני אומר לכם כרגע, אני רק מצטט מה שכתוב. משתמשים הרבה במושג מלאכים, זה דבר רוחני, אבסטרקטי, וכו'. על זה מתייחס כאן הרב. שאומר, ההבדל בין נשמה למלאכים, בוא נראה. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה, היא יותר פנימית מהמלאכים, כי בהתנהגותו של האדם מונעים המלאכים, ודווקא מפני גדולתה של הנשמה, דווקא בגדלות הזאת, ירדה עד לתחתית המדרגה, והיינו התחברה לגוף. מה שאין כן המלאכים. ומשם, מהגוף תעלה ברכוש גדול ועצום ותכשיר את העולם כולו, כולל המלאכים, אימה לעלייה עליונה המקורית. כן, הוא אומר דבר כזה, כמה שהדבר יותר גדול, הוא יורד יותר נמוך. לא מבחינת ירידה סתמית, אלא הוא מקיף יותר, הוא אומר ככה. הוא מקיף יותר... כולל גם את הגוף, את החומר ואת כל הדברים האלה. כמה שהדבר יותר קטן, אז הוא בשמיים ולא בארץ. אנחנו מאמינים שאלוקים הוא לא רק בשמיים, אלא גם בארץ. בהגדה של פסח, מה אומרים? אחד הוא אלוקינו, בשמיים ובארץ. גם בשמיים, גם בארץ. אומות העולם אומרים, לא, אלוקים הוא רק בשמיים. הפילוסופים, רק בשמיים. מה עם הארץ? לא מעניין אותם. למשל את הנוצרים, שהם נוצרים, והדבר הזה מאוד מחודד, אז אלה הנזירים או כומרים, משהו, הם לא מתחתנים. למה אתה לא מתחתן? אני קדוש. איפה הקדוש נמצא? בשמיים, מה, אני אלך עם אישה? לא מתאים לאדם קדוש. בידות בדיוק הפוך. אתה רוצה להתקדש? התחתנת כבר. אתה רוצה להתקדש? תתחתן. מקדשים את החיים, מקדשים את החומר, מקדשים את הארציות, מלא כל הארץ כבודו, הארציות, כבודו מלא עולם. אנחנו מחברים שמיים וארץ, לא מנתקים בין השמיים לארץ, זה מובן, אה? לא הבנת.
לא הבנתי, אני
חבר. אני לא הבנתי, אם אתה הבנת כל הגבל, אני לא הבנתי שום דבר. יכול להיות, הוא אומר כאן, הוא אומר, יסוד גדול מאוד. הקדושה היא לא נמצאת רק בשמיים, היא נמצאת גם בארץ, בארציות. אז זה מה שהוא אומר כאן. אותו דבר הוא אומר לגבי נשמה ובני אדם, ומלאכים, הוא אומר לגבי המציאות של החול והקודש. כן, הקודש שבחול. בתוך החול גנוז הקודש. אם לא היו ששת ימי המעשה, ימי החולין, לא היה לנו שבת. הם חלק מהקודש, החולין. כן, הקודש שבחול, שירד עד לידי הקודש, לידי החולין הגמורים, ממש שקועה בחומר. הוא יותר נשגב, הקודש הזה יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש. למה? כי שמה זה לא חוכמה להיות בקודש ובקודש בשמיים. חוכמה איפה לראות את הקודש? בארץ, בחיים, במציאות, ביום יום. כן, לקדש עם שמיים, חיי משפחה, בזוגיות, בדברים כאלה. זה הדבר העיקרי. אלא שהוא מסתתר הרבה, בכל הקודש מסתתר. ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבוא מכל הטוב, הבא לעולם דווקא בדרך החול. דווקא בדרך שאדם, הוא עוסק בחומריות ודברים כאלה, מתקדש עם שמיים. איך? שמתגלה הקודש שבחול. אם אולי הוא מתעסק בזה, למה מתגלה הקודש שבחול? ניקח דוגמה באופן כללי, מדינת ישראל. הקודש שמתגלה בתשתיות שבונים היום במדינה, לא יודע אם שמתם לב, רכבות. שמעתי שלאחרונה עשו כבר רכבת בעמק ישראל ובכרמיאל.
מנתיבות יצא.
מנתיבות. מה אני אגיד לכם? זה מקומות שכל הרכבת הזאת זה גם מחיה את המקום.
כן.
עוד מעט יהיה לאילת. כל זה בחול או בקודש?
גם...
בחול או בקודש? בחול. אבל בתוך זה יש את הקודש. המדינה מתפתחת. כשהמדינה מתפתחת, הקודש מתגלה. או כבישים, משהו בונים. בתים. היום כבר בונים מגדלים, לא? פעם היו בונים בתים, זה היה בית. אבל היום אתה הולך מגדל, 20 קומות, 30 קומות, 40 קומות. כן, בכל מקום, כן.
אפשר להבין, לפי מה שההסבר שאומרת, את המשפט, במקום שבעלי תשובה עומדים בה, הם...
יש בזה, נכון. למה? כי הם היו במקום רחוק. הם היו במקום מאוד נמוך.
כן,
ושם הם גילו את הקודש.
זה...
היא הכי נמי. הם היו, הם מדרדרו מאוד. לפעמים אדם נמצא... היה פעם אחד מישהו שהיה כאן, זה הרבה שנים. שחזר בתשובה, מאילת היה. אז שאלתי אותו, איך הגעת לתשובה, מה זה? הוא אומר, תראה, אני הייתי בצרפת. הוא התוודה לפני, הוא אומר, תראה, עסקתי בסחר של סמים. המשטרה תפסה אותי, שם אותי בבית סוהר בצרפת. הוא אומר, בצרפת, הוא אומר, שם בבית סוהר זה לא כמו אצלנו בתי מלונות, כאלה, שלוש ארוחות ביום, שוכבים על על המיטה.
תנאים סוציאליים.
תנאים, מזרונים, תנאים סוציאליים, טלוויזיה, זה כל. שם הוא אומר, אתה נכנס לבית סוהר, זורקים אותך על הרצפה עם נסמיכה בכותל אירופה. הייתי בשפל המדרגה, התדרדרתי, הייתי בודד, לבד, מסכן. בשיא הירידה, אומר. ומישהו נתן לו תנ"ך מלא, נלב שם בבית סוהר. התחלתי לקרוא, גיליתי. פתאום גיליתי את האלוקים. איפה? על הרצפה. כמו מי? כמו יעקב אבינו. כתוב שיעקב אבינו שהוא ברח מעשיו. לא היה לו איפה לישון. איפה הוא ישן? על הרצפה, על האדמה. כן, השכב שם, כתוב על האדום, שם אבנים למרשותיו. קרית, זאת אומרת. ופתאום הוא אומר, אכן יש אלוקים במקום הזה? דווקא במקום הכי שפל. כאילו הוא מגלה את הקודש בשפלות. או, זה מדרגה גבוהה מאוד. זה מה שהוא אומר כאן. שהקודש שיתגלה מתוך החול, הוא יהיה מדרגה הרבה יותר גבוהה מהקודש שבקודש. שיגלה ויראה עודו ועדרו לעת המאושרה, שלא יהיה אור יקרות וכיפרות. יקרות, כוונה שלא... עיקרות וכיפאון, הכוונה שיהיה חושך. והיה לעת ערב יהיה אור, דווקא בערב יהיה אור. לפני אורו של משיח שיגלה במהרה בימינו, יתעורר כוח הקודש שבחול, שיעורר בראשית תראותו את החול, והכל ידברו בלישנה דאיניש ולא בלישנה דקוצ'ה בריחות, מהזוהר הקדוש. ועל זה נאמר, גם לשוני כל היום תהגה צדקך, כי בושו, כי אפרו, מבקשי רעתי. אומר שהעתיד לא, זה היום כבר. היום אתה רואה ממש את הקודש בחול. בחומר אתה רואה את הקודש. למה זה מזכיר לי? יש סיפור, אולי שמעתם, הנסיך הקטן. יפקו את ילדים לכאורה, וחיבר את זה לטייס צרפתי, שהוא היה בעל כישרון, לא יהודי, היה בעל כישרון, זה סיפור. והרעיון של הספר הזה, ספר קטן, אבל יש לו מימד רוחני גדול מאוד, שבא איזה מלאך, איזה אדם, מישהו בא מכוכב לכת אחר לגמרי, והוא נוחת בכדור הארץ. והוא מסתובב ומתרשם מה נעשה בכדור הארץ. הוא לא הכיר את כדור הארץ, לא יודע. הוא הולך ברחוב באיזה מקום, פתאום הוא רואה בית. והוא מבסוט כל כך, אומר, תראו מה זה? אצלנו בכוכב, שהוא בא ממנו, אין בתים. ישנים על העצים, במערות, וזה. גם בית, תראו מה זה. בתוכו יש אור, חום, בחוץ יש חושך, קר. בתוך הבית יש אור, חום. כל כך מרוצה, הוא אומר, איזה יצירה נפלאה, איזה טוב יש בבית. פתאום עוברים לידיו שני אנשים, אנשים מדברים על הבית הזה. הבית הזה לא שווה שום דבר. הוא מסתכל על מה? איך אנחנו אומרים דבר כזה על הבית? זה דבר כל כך יפה. למה? מכרו אותו בכך פרנקים, קנו אותו בכך פרנקים, ביזנס, מה זה משהו? הוא לא הבין אותו. הם, יש להם מבט חומרני. לא שווה. כמו שאדם שאין לו מכונית, נראה אין לו מכונית, נשים לו איזה מכונית. אומר, הוא, כן, כמה זה עולה? מה? 100,000 שקל? זה לא שווה שום דבר. ואחד, אין לו מסכן, אין לו אפילו אופניים. מה זה לא שווה? 100,000 שקל לא שווה? שווה בריבוע. אלא מה, אחד רואה את הממד החומרני, השני רואה את הפונקציה, את התפקיד. זה רואה בבית גן עדן. והוא מסתכל על הפרנקים דרך החור של הגרוש. מסתכל על דברים. זה מובן. זה נקרא מבט רוחני. אז אותו נסיך קטן, הוא אומר, וואי, אני רואה את הרוח, את הנשמה שבבית הזה, את התפקיד של הבית הזה.
זה מתאים לרוח חיילים, מה שרואים בארץ ישראל, יש כאלה רואים קצת, פה לא כל כך.
כן, יש כאלה
ש... כאלה רואים, בוא נאמן נעשה פה, זה מדהים, ב-60 שנה.
זה... נכון, יהיה חינמי, אתה צודק. יש שני סוגי אנשים, יש אנשים שכל הזמן מתלוננים, כמו במדבר. נותנים להם מן, תואמים בו את כל הטעמים שבעולם. אתה רוצה גלידה, יש לך גלידה. אתה רוצה סטייקים, סטייקים, מה שאתה רוצה. זה מין פילי כזה. זה לא שווה, מתגעגעים לאבטיחים, הכישועים, הסירים. אבל זה לא רק במדבר, גם בחיים. יש אדם, יש לו כל טוב. כל הזמן, רק מה? מתלונן, 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 מתלונן. יש אדם שאין לו כלום, מבסוט, שמח, וטוב לב, יכול לקרות דבר כזה. זה רואה הכל בבדק הזה, בחומרניות, הכל מתלונן. זה, הוא יודע על כל דבר, נושם, תודה רבה. יש לו פת לאכול, מבסוט.